הרב, עוד
דבר אחד? אני רק יכול להגיד דבר אחד.
הוא בא בלי ספר לא רואה את
השיעור. מה שהרב אומר זה
לך. תקליט, תכתוב,
תכתוב. מי שהרב שלו זה הרב שמואל אליהו, אז הוא צריך להקשיב לרב שלו ולהאמין, ולהתייחס בהתאם. ומי שהרב שלו זה רב טאו, צריך להאמין לרב שלו ולהתייחס לסוגיה בהתאם. ומי שהרב שלו זה לא זה ולא זה, שילך לרב שלו וישאל.
איפה השכל הישר?
לא, מה פתאום? אני חושב שמי שמפעיל שכל ישר זה עדות לזה שלא שכל ישר. למה? אתה שמעת משהו? אתה ראית משהו? השכל הישר אומר שאין לנו כלי יכולת שכלית לבחון את זה, אלא להאמין לאנשים גדולים וטובים מאיתנו שבדקו. אז לכן אני אומר, למי להאמין? יש מחלוקת בין הרבנים. כל אחד ילך לרבו.
מה שקרה למשל במצפה, הישיבה כאילו עברה דעה מאוד מאוד ברורה.
לא אחראי על מצפה, אני אחראי על עצמי, כן. מה שבמצפה על מצפה. כי אחיזת, הפשט והסוד, זה בזה. כלומר, יסוד, אחדות, תורה שבסעיף י"ד למי שפספס. חודש טוב לכולם. שלום שלום, צהריים טובים, חודש טוב. אמרתי דברים פשוטים. כי אחיזת, הפשט והסוד זה בזה. יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה הפשט, והסוד זה תורה שבעל פה. כלומר, כמו שדיברנו עד עכשיו על אחדות הנס והטבע, הרב ממשיך את אותו מהלך. הוא אומר שבמובן מסוים זה דומה לאחדות הפשט והסוד. הפשט זה הדברים הגלויים, והסוד זה הדברים הנסתרים. ההקשר שלנו דווקא הנס נחשב הדבר הגלוי, והסוד נחשב הטבע, כי בטבע לא רואים את יד השם בצורה ברורה. היא מופיעה בצורה נסתרת, בצורה סמויה. ולכן דומה אחדות הנס והטבע לאחדות הפשט והסוד. הרי אנחנו יודעים שהפשט והסוד הולכים ביחד. אני לא קורא פסוק, מבין את המשמעות שלו, ואז אני פותח את הזוהר הקדוש, ואני רואה שהוא לוקח את זה למקום של דברים פנימיים ועמוקים, שיוסף הצדיק, עמידה, נגיד, כן, פרשת שבוע, עמידה שלו יסוד, ולכן זה ככה, והפסוק הזה צריך להאמין אותו ככה, ואתה אומר לעצמך, מאיפה כל זה הגיע? אבל אתה מאמין, מאמין שכמו שהפשט הוא אמת, גם הסוד הוא אמת, והם אחוזים זה בזה. התורה שבעל פה זה, אמרתי, התורה הפנימית, תורה שבכתב, שם כתובים הדברים בצורה פשוטה, אתה לומד חומש. התורה שבעל פה, הזוהר זה חלק מהתורה שבעל פה, דוגמה, וכן על זה הדרך. אז זה הסוד, זה הצד הפנימי. אגב, הרב באורות התורה, פרק א' סעיף ג' מדבר על אחדות תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בדרך כלל בישיבה מתחילים פרק ו'. נכון. אז מי שלא ראה פרק א', אז יש שם גם סעיף שלם שמדבר על אחדות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שתתגלה בעזרת השם בעתיד. ההסתכלות היותר פנימית, זה הסוד, עם ההסתכלות היותר חיצונית, זה הפשט. הדברים האלו מאוחדים. ומה ההסתכלויות האלה באים לדבעות לידי ביטוי? בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה. על כל דבר אנחנו יכולים להסתכל בצורה חיצונית, ויכולים לנתח באופן עמוק ופנימי. גם על העולם, גם על החיים נמצאים עוד מסיבות, מסיבות הטבע כמו שראינו, כן, הגלגולים השונים, סיבה ומסובב, באדם, בהוויה, על כל דבר אנחנו יכולים להסתכל בהסתכלות גלויה, והחוכמה שלנו היא לפתח את ההסתכלות הפנימית. זה מה שהרב בא לחנך אותנו. כן, התאחדות הנס והטבע. הנס זה ההסתכלות החיצונית, והטבע זה ההסתכלות היותר פנימית, כי פה צריך לחשוף מעבר לצד הגלוי את הצד הפנימי. כלומר, על הטבע עצמו אפשר להסתכל בשני מבטים, במבט חיצוני ובמבט פנימי. בהנהגה, כלומר, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. וכמו כן, באמונה, באמונה שלנו, בהבנה שלנו, איך אנחנו מסתכלים על הנהגת השם את עולמו. צריך להסתכל על הנס והטבע ככוחות מאוחדים. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים. מה שהשביל הבינוני מפרידם. אם אדם הוא פוסע בשביל בינוני, כלומר אדם שהוא לא מעמיק, הוא לא לומד אורות, הוא לא בוחן את המציאות כמו שדיברנו. אז מבחינתו יש נס ויש טבע, וזה שני דברים שונים ולא קשורים. אני אדם מבין שהכל הוא מאת השם. ואפילו דברים הרעים, בטח שהנהגת הטבע היא מת השם. אז הוא לומד, והוא יודע שההתעמקות החודרת מאחדת את ההפכים, את הנפרדים. והכל מת השם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו דרך הנס וגם דרך הטבע. עכשיו הרב אומר, וזה קשור לישראל ותחילתו, כל ההקדמות האלה בשביל המשפט הזה. אורו של משיח שיסודו רם ונישא וגבוה מאוד, מואר הוא מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם, וכל העלילות של הטבע מקטן ועד גדול פועלים בעדו ואימו על ידו ובהשפעתו. בסדר? זה משפט מאוד מאוד חשוב. לעומת לצורך העניין גאולת מצרים למשל, שהייתה גאולה שיונקת מאורו של הנס, לעומת יציאת מצרים, אורו של משיח שהוא אור יותר גבוה, שיסודו רם ונישא וגבוה מאוד, דווקא בגלל שהוא גבוה מאוד, אז הוא צריך להיות מואר מאיזה תוכן? תוכן העליון, שהנס והטבע מאוחדים שם. אם הגאולה שלנו הייתה גאולה ברמה נמוכה, אז היא הייתה יונקת מנישאות כזאת או אחרת, והכל היה פה קורה בדרך נס, כמו שעם ישראל ציפה 2000 שנה. אבל אומר לנו הרב, דווקא בגלל שהגאולה שלנו, גאולה שלישית, היא מאורו של משיח, זה לא כמו גאולה ראשונה וגאולה שנייה שהיו, בנו את בית המקדש, אחר כך זה נחרב. כי זה לא היה גאולה שאין לה הפסק. אורו של משיח זה אומר תיקון גמור. אנחנו עכשיו פוסעים בגאולה שלישית שאין לה הפסק, אומרים חז"ל. אם אין לה הפסק זה אומר שזה משיח. אורו של משיח מאיר פה את הדור שלנו. ולכן הוא חייב להיות מואר מהתוכן הכי עליון. והתוכן הכי עליון זה התוכן של, שבו הנס והטבע מאוחדים. למה? כי הסברנו, כשאנחנו באים לגאול את כל המציאות, אנחנו לא יכולים להשאיר שום דבר מחוץ לתהליך הגאולה. גם הטבע והחומריות והגוף והבשר, והכל צריך להיות מתוקן. לכן הגאולה צריכה להיעזר גם בטבע וגם בנס. אם היא גאולה ניסית, אז היא גאולה רוחנית, שהצדדים הרוחניים מתפרצים. יש מקום לגאולה כזאת, גאולת מצרים, הייתה התפרצות הרוחניות של עם ישראל לתוך העולם. עם ישראל נולד, קיבל את התורה. אדיר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לרומם את כל האנושות, את כל הטבע, את כל החומר, את הכל, כי זה גאולה שלישית. אין אחרי עוד גאולה, צריך לתקן את כל העולם, את כל העולמות. אז הגאולה חייבת להיות מורכב ממימד של נס, וגם ממימד של טבע. מה אתה אומר?
מואר, הכוונה מופקיע,
אורי שמואר. יונק. הוא יונק מהתוכן העליון. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מוריד גאולה לעולם, אז כביכול, סתם יש לי ציור, זה לא ציור אמיתי, אבל ציור רשמי כזה, כאילו יש לו היכלות בשמיים. או נגיד יש לו נשמות, הוא רוצה להוריד נשמה, אז לפעמים צריך להוריד נשמה מאחל הזכות, רב לוי יצחק מברדיצ'ה, הוריד נשמה מאחל הפרישות, מאחל התורה, אז אותו דבר, כשהוא מוריד גאולה לעולם, אז הוא צריך להוריד מאיזה מקום היא יונקת את הגאולה הזאת, איזה סוג של גאולה, יש גאולה בדרך נס, גאולה בדרך הטבע, ויש גאולה שהיא מאחלת נס וטבע, זה המדרגה העליונה ביותר.
כלומר, זה הצורה
שהגאולה תופיע. בפועל זה גם הצורה שבה מואר הוא מהתוכן העליון. אורו של משיח, מאיזה תוכן הוא יונק? מאיזה היכל בשמיים הוא מגיע? מהיכל הזה שהנס והטבע מאוחדים. לכן גם הגאולה שלנו תופיע בצורה כזאת שהנס והטבע מאוחדים. זה בזה. אנחנו גם יודעים ורואים, והגאולה בסוף נעשתה בדרך טבע על ידי הפעולות שלנו. אבל גם התחוללו ניסים והתעוררו את האומה לתחייה. וגם ניסים סמויים במלחמות ישראל. ובזאת השם גם יפים ניסים גלויים.
מה העניין של שרק בתוכן העליון הנס והטבע מאוחדים? ראינו שזה כמו הפשט והסוד, זאת אומרת שתמיד, כל המצוות, תמיד זה יהיה מאוחד.
נכון, בעומק, 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 תמיד הנס והטבע מאוחדים. אבל לפעמים יש מדרגות ביניים שבהם המציאות פועלת, בהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו לא מאותו התוכן העליון, שהוא תמיד קיים. אבל גם זה יכול להיות לאדם הפרטי, הגמרא בשבת, שאותו אדם שנפטרה אשתו והיה לו תינוק, ולא היה לו איך להכיל אותו לו כמו היום, שיש מיני תחליפים, אז נעשה לו נס ונהיה לו חלב. אבל הגמרא אומרת כמה, שתי לישנות שם, כמה גדול אדם זה, כמה קטן אדם זה שנעשה לו נס. אז נעשה לו נס. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא ישוע, גם בדרך כזאת. אבל הצד העליון, גם בפרט וגם בכלל, זה הצד הזה, התוכן העליון, שהנס והטבע מאוחדים שם. ואני חושב
ש... זה היה רק טבע, זה היה יותר נמוך
במציאת מצרים? אם זה היה רק טבע, אז זה היה יותר נמוך. מה הכוונה רק טבע?
כאילו פה במציאת מצרים ראינו שזה היה תוכן ניסים, נכון?
כן.
ופה, וכאילו, כשהמשך הגיע, זה יהיה תוכן ניסי וטבעי.
נכון.
וגאולה שרק טבעית הייתה.
אז אני אומר, הגאולה שלנו, באופן כללי, היא גאולה שבדרך הטבע. זה הדרך שבה מופיע, לפחות השלב הזה של התחלת הגאולה. כמו שהגאון מבין המסביר, שיש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא השלב של הטבע. אנחנו יודעים שהניסיות מאוחדת עם הטבע. היא מתגלה בדרך הטבע, והיא גם תופיע בצורות שונות בעתיד, באופן כזה שגם הנס יופיע. אבל כרגע היא מופיעה בדרך הטבע. לכן אני אומר, זה תלוי, התכוונתי להגיד לך, אם זה רק טבע וזה נגמר שם, אז זה לא גאולה של שבו זה. אבל אם זה טבע שהוא מכוון אל הנס, הוא קשור אל הנס, והוא גם הנס יופיע בשלבים, וגם הוא הופיע בצורה סמויה, אז כן. אז זה גאולה הכי עליונה. המשפט האחרון שהוא אמר, וכל העלילות של הטבע מקטן ועד גדול, פועלים בעדו ואימו על ידו בהשפעתו של אורו של משיח, כמו העלילות הניסיות. הטבע והנס פועלים יחד. עכשיו הרב יש לו פה מהלך שקשור לחוכמת התורה הפנימית. בדרך כלל, הרבה פסקאות מאורות מושתתים על דברים שהרב למד וידע וראה לנגד עיניו ברוך הקודש וכו'. אבל פה הרב משתמש בשפה קבלית. בסדר? אז לא להיבהל מהביטויים, אני אסביר כפי מה שקיבלתי מרבותיי, וכמובן שיש פה עוד הרבה להעמיק, רק ניתן הסברה של ככה להבין בפשט מילים מה הרב מתכוון. יש פה כמה מושגים שכתובים בזוהר הקדוש בכמה מקומות, אז ככה נגיעות. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. מה שהרב מתכוון להגיד, שיש פה מעין תהליך של לידה. יש פה איזה הריון עובר, שהכל עומד להתפרץ ולהופיע, אבל עדיין הוא כנוס, הוא עצור. כלומר, יש פה גאולת ישראל עם מעין לידה שצריכה להופיע. והיא נרקמת ומתפתחת, אבל היא עדיין לא מופיעה בצורה שלמה. מה אישה בהיריון, מה קורה איתה בזמן ההיריון? אז היא מקיאה, ויש לה בחילות, וחבלי לידה, וכל הדברים האלה. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל ההוויה כולה, נשמות, אפרוחים או ביצים, ורוח אלוהים מרחפת עליהם. כביכול, הקדוש ברוך הוא מחולל תהליך של לידה. אז כל המציאות זה מתחיל להיווצר משהו, ביצים, מפרוחים, משהו זה, ורוח אלוקים כמו האמא שדוגרת על הביצים, הקדוש ברוך הוא הולך ומופיע, ובהנהגת השם את עולמו, התהליכים הולכים ומתפתחים, הולכים ונוצרים. יש שלב של ביצים, אחרי זה שלב של מפרוחים, עד השלב שפורסים כנפיים, עד השלב שמלוא הגאולה מתפתחת. ומשיח גנוזו בקן ציפור, זהו איכלו. יש מקום שכתוב, אני נראה לתיקוני זוהר, שאיכל משיח זה קן דילה, קן ציפור. אז הוא כאילו נמצא שם, המשיח הוא כמו ביצה שמתחממת, מתחממת, ורוצה לבקוע, רוצה לצאת מן הכוח אל הפועל. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. זה הכל הולך ומתפתח. אבל מה אנחנו רואים בחוץ? רק רואים הקאות ובחילות ואיסורים וחבלי לידה ובעצם תדיבנים ואת כל הקושי של הריון. זה מה שרואים בחוץ. כי אנחנו לא יודעים מה מתרקם מתחת לפני השטח. אנחנו כן יודעים, אם זאת גאולה. אז נשמת המשיח הולכת כל יום ומתפתחת יותר עד שתופיע ותפרוץ. ובכללות הכל, כלומר בחשבון האלוקי הכללי, הכל כלול, הכל פועל. כלומר, מהם האמצעים המדרבנים וכמו את הדגירה לביצים, מה הדברים שמחממים ומגדלים את הביצים ואת האפרוחים? הכל. הכל פועל. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. גם כשיש איסורים ושלילה, גם הם בסוף מדרבנים את הלידה הזאת. והקדוש ברוך הוא מוביל אותם בסדר אלוקי מדויק, ואם יש מגפה, ואם יש מלחמה, ואם יש תהליכים שנראים לנו כמעכבים את התהליך, ואם יש ממשלה רע ונסיגות וזה, גם הכוחות השוללים בסוף הכל מצטרף לחשבון האלוקי השלם. איך הדברים האלה בסוף מזרזים? זה כמו אישה שמתקשה ללדת, נותנים לה זירוז לצורך העניין. גם אנחנו מתקשים להתפתח בכיוון הנכון, הקדוש ברוך הוא נותן לנו זריקות זירוז, זריקות איסורים, זריקות כוחות של שוללים, כדי להאיץ את התהליכים החיוביים. שגם הם מצטרפים אל הכל, הכוחות השוללים האלה, כמו הכוחות החיובים. הכוחות השוללים הם כמו הכוחות החיובים. והכוחות השוללים שמצטרפים אל הכל, לעשות את הצביון של המטרה העליונה, בסוף זה הכל כדי להביא את המטרה העליונה. שם בעומק ירדתם, במקומות הנמוכים שמופיעים הכוחות השוללים, אורה חיובית עליונה גנוזה. גנוז שם אורה עליונה גנוזה. תחת העוני הנורא, אושר עליון גנוז וחי, קודש הבריחו ואחד מסכנה, הם אמה יושבים באחל כאן ציפור. אחד מסכנה זה כנסת ישראל, שהיא בגלות ושהיא בעוני. אבל מתחת לכל העוני הזה יש אושר גדול. כבכל איתו אנוכי, אמו אנוכי בצרה, קודש הבריחו נמצא יחד עם כנסת ישראל, יושבים שם באחל כאן ציפור ומחכים להתפתחות, מחכים. והחכמים, כמו שהרב מיד אומר, בתורי לב, היהודים, רזה דמילתא דשטותא, ואיך היא מצטרפת להי רזה דחוכמתא כרבי מנונא סבא, הם דברים בהם מגדלא מסתכלים ופלאות ממדעים באור ישועתו. התורי לב, זוכרים שאמרנו שספר אורות הוא מכוון לכבירי כוח, היינו בפסקה הקודמת, לתורי הלב, הם המעמיקי מבט, כמו הרב קוק, שיודעים לראות בתוך המילה דשטותא, בתוך כל הציונות החילונית, בתוך כל התהליכים, בתוך כל זה, לראות את רזה דחוכמתא, את סוד החוכמה, כי הם, יש להם הסתכלות פנימית יחד עם ההסתכלות החיצונית, והם בכל דבר רואים לא רק בטבע, לא רואים את החיצונות שלו, גם את הפנימיות שלו, כמו אחיזת הפשט והסוד וכו'. אז הם יודעים לראות את רזה דחוכמתא בתוך המילה דשטותא, כן, החוכמה האלוקית מסתתרת בתוך המילה דשטותא, מה שלנו היא רק ישטותא. הם דרים במגדל, הם נמצאים בכאן ציפור הזאת, מסתכלים במגדל, מסתכלים, הם בפלאות ממדעים, באור ישועתו. הם יכולים לראות את הנפלאות של הקדוש ברוך הוא ואת הישועה. כי הם, יש להם מבט עליון כזה, והמשימה של אותם תיאורי לב, להנחיל את המבט הזה לכמה שיותר אנשים, כי ככל שיותר ויותר אנשים מאמינים בזה, וככה מסתכלים במציאות הזו, הם מציאות יותר כזאת, כמו שדיברנו באריכות. אז בחוץ בלגן, בפנים מי שיש לו מבט פנימי יכול לראות את חבלי משיח הולכים ונרקמים ומתפתחים. וחבלי משיח הפנימיים, יש את החבלי משיח החיצוניים. כן, שיש פיגועים ויש מלחמות וכו' וכו'. כן, כמו שאמרת, היסורים האלה מכשירים את הדור להיות כלי מוכן לקבלת הישוע. אבל יש גם היסורי משיח פנימיים. היסורים של המשיח עצמו הם חבלי משיח עצמו. מה זה חבלי המשיח? הרב עכשיו נותן הגדרה, מה זה חבלי משיח? הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם איסורי חנק, ברוך דמלכא משיחא בגלותא בהתראה, בסעיפיה מתקן את הצעדים האחרונים. תכף הרב יסביר שעם ישראל סבל לאורך הגלות ארבע מיתות בדין. תכף הרב יסביר איפה לנו סקילה, שריפה, הרג וחנק. והמיתה האחרונה, הקלה ביותר, שמופיעה בסוף, היא מיתת חנק, וזה איסורי, זה החבלי משיח, שהמשיח חנוק. מה זה המשיח חנוק? האור של המשיח שרוצה להתפרץ ולהופיע, אז הוא נחנק מהמוחין דקטנות. מה זה המוחין דקטנות? שהגאולה מופיעה, אבל היא מופיעה בדרך הטבע, ואנשים לא מעמקים את המבט, ונותנים לה פרשנות חילונית לכל הגאולה הזאת. זה איסורי חנק, שהמשיח לא יכול לדבר, לא יכול לבטא את הגודל של מה שיש פה לנגד עינינו. הכל המוחין דקטנות, כל ההבנות הקטנות, גן של החילונים, שזה מקלט בטוח, בין לפעמים של החרדים, שאומרים שכל זה כלום, וכל הזה, אז זה איסורי חנק לרוח המלך המשיח. ובגלות הבטרה, בגלות האחרונה, בסיפה, בסופה, כלומר בסוף הגלות האחרונה, שזה הדור שלנו, היא קראתה דמשיכה. אנחנו נראה, מתקן את הצעדים האחרונים, שם מופיעים איסורי החנק. שכר רפוי ידיך השם, שכר רפוי כבוד משכרך ברוך השם, עולם אמן ואמן. אז איפה היו לנו ארבע מיתות בית דין לאורך הגלות? איסורי סקילה היו בכל התקופה של עבודה זרה. כי העונש של עבודה זרה כידוע זה סקילה. כל הרעות הירידות והטמטומים, הפרעות הפנימיות והחיצוניות שהם ענפיה. בית ראשון, בעיקר בית שני.
אז לא, זה שהם קיימו את העבודה זרה, זה הכל.
גם וגם. כלומר, חטאו בעבודה זרה ונענשו על העבודה זרה הזאת. כל הפרות שכלולות. עצם הירידה והטמטום זה כבר... איסורי שריפה, החורבנות והגזרות המלכותיות על התורה. שריפות התורה, כן, שרף הפוסטומוס את התורה, משנה במסכת תענית. והשמדות הנוראות שמכונות להכירת הנשמה והפנימיות, שריפת נשמה וגוף קיים, איסורי הרג, הם כל ההרגות, המיטות המשונות, כל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה, לא רדיפת התורה, שזה שריפה, שריפת נשמה וגוף קיים, כן, שריפת הפנימיות, אלא בחוץ. רדפו אותנו, לא נתנו לנו לחיות בצורה נורמלית, כלכלית. מה זה?
כל הפרעות למיניהם.
כל הפרעות, מיטות משונות, כמו שהרב כותב, השיא היה כמובן בשואה הנוראה, ומיד אחרי השואה, שאז התחיל, חבלי משיח להופיע, אז באמת הופיע, איסורי החנק, מיד אחר כך קמה המדינה. לאחר קצירך ולחמך,
איפה
ההרג? מיטות משונות ורדיפות של כסף, של כלכלה. כאלה פיזי. שריפה זה יותר היה תחילת הגלות, שעקרו את התורה, ניסו לקרוא את התורה. יש אומרי שרף ופוסטומות את התורה, זה היה יוונים, תקופת יוון זה היה. זה כבר גם בבית שני. אז סקילה זה יותר בית ראשון, שריפה זה יותר בית שני ואחר כך, והרג זה כל הגלות בחוץ, זה כל הרדיפות. איסורי חנק זה כבר כשאנחנו חוזרים לארצנו. זה הסוף של הגלות. איסורים האחרונים. כתוב, אחת צירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך. כלומר, הם יאכלו את מה שהיה מיועד להיות לבנים ולבנות, הם יאכלו, כל הגויים. איסורי חנק הם האיסורים האחרונים, של ירידת האור, האור של המשיח, למעמקים, כמו שאמרנו, לכל ההסברים הקטנים, השטחים. זה החבלי משיח, כל המוחין דקטנות. אז זה המעמקים. לחשוף סיבות קטנות וקלות. כן, מסבירים כל תהליך הגאולה בסיבות קטנות, במקלט בטוח, וכאילו זה לא מבינים שנשמעת ישראל הולכת ומתפרצת, הולכת להופיע את כל הגודל, כל הנבואות, שכל הנביאים, הכל הולך להופיע, בינם את המקדש, והסנדרים, והנבואה, והמלכות, מלכות של מלך המשיח, ומקום זה, כל הדברים העצומים האלה שאנחנו תולים אותם כבר בתחילת הגאולה, הם תולים את הכל בהתעוררות של לאומים שונים, אז גם ישראל התעורר והקים פה מדינה. לנעוץ תקוות במקרים, זה טעות פה, במקרים ומאורעות זמניות, מנטיות להבשיל מושלים, היה פה איזה מהלך כזה או אחר, מהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם כתני רוח שאין להם כי מטרות קרובות מגושמות ומצומצנות. כל המטרות של השם, נקרא לזה הציונות החילונית, כל המטרות קרובות ומצומצמות להקים פה מדינה שלנו חיים, ולא מבינים מה הגודל של כל מה שהולך להיבנות פה. אז מהקטנות הזאת, והקטנות מחוללת החוצפה, חוץ מטל שלי כבר תמשיכה. למה? כי אבל שהדור בפנימיותו דורש גדלות. אנחנו יודעים מי זה הדור שלנו. ואתה נותן לו כל הזמן הסברים שלא מסביעים אותו. אתה נותן לו... מצעיד אותו בדרך שהיא לא נכונה עבורו, כל ההסברים האלה. זה מתחיל חוצפה. ואנחנו רואים את שיח חוצפה עכשיו, בממשלה הזאת, ובכל הדור הזה של, הכל פרטיות, וכל הערכים הלאומיים, וכל הזהות היהודית של המדינה, הכל קורס. למה? כי כל הזמן מנסים להסביר לו שזה המדינה, זה המדינה, מה שרואים פה, זה קצת, זה, לבטוח, לחיות טוב, יש לנו כלכלה, ורק שנגמור פה עם איראן, והכל יהיה פה בסדר. זה נגמר, כשהדור שומע שזה גם אם הוא חילוני, גמור, כשהוא שומע שזה מה שיש לו, זה המדינה שלו, אז הוא, יש לו נשמה של יהודי, אז הוא מתפרץ בחוצפה. זה רק מחריף את זה. אין לו הסבר, הוא לא יודע לבטא. זה החבלי משיח של הדור. זה לא באמת שיש אדם כזה משיח שמתייסר ביסורים, או איזה נשמה כזאת. זה הדור. זה דור של משיח שמתייסר ביסורי חנק. כי הדור רוצה, רק תגידו את הדברים הנכונים. רק שנשמע אותם. אבל מלעיתים אותו בכל התפיסות הנמוכות, הקלות והקרובות. והיום זה עוד יותר, המחנק הוא עוד יותר גדול. הרב טאו מסביר תמיד שכל שהזמן עובר המחנק יותר גדול, כי הפנימיות יותר ויותר נחשפת. עם ישראל חוזר לארצו, התורה חוזרת לארצה, אז ממילא הפנימיות הולכת וגואה, הרצון לשמוע דברים גדולים. ומבחוץ רק הולך נהיה יותר גרוע. אם פעם זה היה, אני יודע מה, איזה לאומיות כזאת, ומולדת, וצהל, וכן, וזה, היום הכל בנסיגה, ממשלת כל אזרחיה כבר נהיה לנו, והבאס וכל הזה, אז בחוץ זה נהיה יותר גרוע, ובפנים זה, זה, אז זה עוד יותר מחניק. וזה מה שיוביל את ההתפרצות. בסוף המחנק הזה לא יהיה אפשר יותר. וחבל המחנק, אחוז על הצבא, מונע את הדיבור וסותם את האוויר. אז מה יתפרץ אחרי שכבר לא נוכל יותר לנשום, האוויר כל כך יסתום שהכל יהיה חייב להתפרץ? רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית יופיע להשיב, רוחה דמשיכה. את הרוח של המשיח שלא יחנק, שיוכל לדבר. מתוך האפלה יבוא אור גדול. מתוך האפלה יבוא אור גדול, כי בכזה חושך חייב לצמוח אור גדול גדול אחר כך. אבל כל זה תלוי בנו. ככל שאנחנו יותר מכוונים, ככל שאנחנו יודע יותר את הדברים האלה, ככל שנחיה לאורם, ככל שיותר נתאמץ עבורם, אז ככה הם יותר יחלחלו בנפשות ולנשמות, אז מלח חבלי המשיח יירפאו, ויסורי החנק יחלפו, מתוך האפלה יבוא אור גדול. אנחנו סיימנו את המערכה של סעיפים י"ב עד י"ד, שדיברו על עניין אחדות הנס והטבע, אחדות הפשט והסוד, ההסתכלות החיצונית עם הפנימית וכולי, וחוזרים למינות קצת. בסעיף תתוו, סעיף מאוד מפורסם, מאוד יפה גם, לא סעיף קשה, הוא קצת ארוך, אבל סעיף...
אבל תתוו עד כף ד' כל זה, אבל...
נכון, אז אמרתי בהתחלה תתוו עד כף ד', ומה הנושא של תתוו עד כף ד', זה עוד פעם מינות, תתוו עד כף ד', אז חילקתי את זה פה לתתוו תת זין מינות, י' זין י' ח' זה תרבות ההווה והמדמה, י' תת כף א', יש פה חלוקה פנימית, מתתוו עד כף ד' לארבעה נושאים, ואחרי זה כפה עד הסוף. בעזרת השם.
זה נחת. זה נחת. זה נחת. זה נחת. זה נחת.